ήταν בספר שלח. טעם שנקרא חנוכה, שהוא חינוך העולם ממש. אז מסתבר שמה שהיה קשה לשלה ואספת אמת התייחס לקושי, המושג חנוכה, אנחנו מכירים אותו על גמר של מפעל מורכב. הדוגמה, חנוכת בית, חנוכת דירה. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, במקום שהמושג איש אשר בנה ולא חנכו. אז אנחנו מכירים את המושג חנוכה כהשלמה של מפעל מוגדר. למשל, לא שמענו שמי שלובש לעצמו בגד חדש חונך את הבגד. יש גדרים, הוא חייב לברך שהחיינו. יש מקור לשמחה על מכונית חדשה שקורה. לא שמענו שמישהו עושה חנוכת מכונית. המושג חנוך הוא מוגדר בדיוק כמו שהתורה למשל קוראת חילול להשלמת קרן. לא שמענו שאומרים חנוכת הקרן, אלא חילול הקרן. אז יש מושגים. לפנינו אנחנו מכירים, חנוכת בית יכולה אפוא להיות ברק אחת משתי הפעמים. או בבית ראשון או בבית שני. חנוכת המשכן. נכון הוא שאחרי שיש מושג כמו חנוכת המשכן, אז יש בתוכו גם חנוכת הכלים, זאת חנוכת המזבח. אבל זה מרכיב במסכת כולה. אז מה פתאום קוראים לזה חג החנוכה? למעשה זה חנוכה של מה? של כלי חדש. והאמת היא שכשנעיין בכלי, אז גם הכלי הזה הוא דיילות. אז זה בשיפודים של ברזל. וככה גמרא במנחות, ודומני שבנזר, בנזיר אחד, בהגאות של הנזיר, בשולי הגמרא, אז הוא ניסה להסביר מה פתאום שיפודים של ברזל? על הכידונים. ופשטס. מה עושים במחנה? עושים חנוכיה מרובים, במקובעי פלטה. זה מה שהיה להם, המצב היה עלו ודל, ואחר כך כתוב, השאירו הסאום. השאירו עוד יותר, השאירו עוד יותר. זה הלך במדרגות. אבל, אז באמת על חנוכה של רמחים ושל כידונים, על זה סובב כל העניין של חנוכה. לכן, ברש השלה, טעם שנקרא חנוכה, שהוא חינוך העולם ממש. ובוודאי הוא עומד למה שאמרו בפסיקתא, 10 חנוכות. והחנוכה הראשונה היא חנוכת שמיים וארץ. זה שנאמר ויחול השמיים וארץ, מה זה ויחולו? אחד ההוראות של ויחולו זה כלילה, כתר. ויחולו גמר, יש סיום. סיום של מלאכת שמיים וארץ, הנה זה מספיק חנוכה. קל וחומר, אם על בית עושים, על הבית של העולם כולו, בוודאי שעושים חנוכה. בסדר. אז חנוכת העולם, אנחנו יודעים, או בתשרי, או בניסן, מחלוקת, אבל רק אחד משני המקרים. על חנוכת המזבח, או חנוכת המנורה, או השולחן, איך שנרצה, אז כבר התעצמו במדרש, ואחת האוקימתות שהמדרש מציע, שבאמת המשכן הושלם בכסלו. כי הרי החלו לבנות אותו בתשרי, כשירד משה מן ההר בתום 40 היום של הריצוי. מה שהיה קשה לחז"ל, האם באמת העבודה הזאת נמשכה כל כך הרבה חורף שלם? והתשובה היא שזה הייתה נעשה בזכות רבה, והמלאכה הזאת הושלמה בכסלו, וסבור היה משה בכסלו לחנוק את המשכן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נחכה עד אותו חודש ניסן, הוא הנחק, היו כמה נימוקים לאחד בניסן להקים את המשכן. בא כסלו וצעק טרוניה, מגיע לי. אז כמובן שצריך להבין את דברי חז"ל אלו בכסלו, הוא איזה פונקציה משפטית, הוא איזה פרסונה שתובע, אבל הוא ביקש. אמרו לו חכה חכה, ולך מוכנה עוד חנוכה, זוהי חנוכת בית חשמונאי. אז אנחנו רואים שיש איזה זיקה, איזה השתלשלות בין חנוכת המשכן לבין חנוכת חשמונאי, דהיינו, זה היה צריך להיות בניסן, ובניסן נברא העולם, וזה זה הזמן המתאים לזה. כל פנים, חנוכה שבפנינו היא חנוכה של כלים. למה? אתה אומר היום סתם חנוכה, אמרת חנוכה של חשמונאי. לא חנוכת העולם, ולא חנוכת המזבח, ולא חנוכת המשכן, ולא חנוכת שמיים וארץ. נו, אז איך זה יכול להיות? הרי מי נתלה במי? התשובה שלו אין החינם. הוא חינוך העולם ממש, שכל העולם נברא רק לכבודו, בשביל התורה ומצוות, והרשעים שרצו להשמיט המצוות, החריבו העולם. וכשחזרו בני ישראל לקיום המצוות, כאילו נתחנך העולם. ההתרוממות שלנו בראש השנה, זה היום תחילת מעשיך. עליבא דאמת חנוכה האמיתית של העולם זה בראש השנה. נניח למאן דאמר בניסן נברא העולם. אז האביב, הפתיחה המחודשת. אנחנו מרגישים. ההרגשות המרוממות של ניסית הדמיה. מי שהיה לו אמש ואוזניים ועיניים, הרגיש מאפילה לאור גדול כפשוט הזה. במשנחן כאן, חדש, רענה, התחלה, הכל הולך יפה, טוב, חלק, פוליש, שמיר, זה הולך, טוב, חי, חנוכת העולם. ואנחנו, כשאנחנו אומרים היום חנוכה, אנחנו פשוט מתכוונים רק לרב בית כסלו. אז התשובה שלו אין החינם. השם חנוכה הוא באמת על הדבר היותר בסיסי. הוא על הדבר יותר התחלתי. גם אם העולם מושלם קודם, וגם אם מרכיבים אחרים מושלמו קודם, אבל הכל עבד בזמן שאלה כתוצאה בתנועת ההתגלות המבוללת. כי אם באמת התוכנית המתייבנת הזאת הייתה מצליחה מבלי ששם בכפר הקטן במודיעין ירימו את נס ההפיכה הזאת, אז זה עולם זה. הכל היה חשוב. לא הייתה שום משמעות לשמיים וארץ. כל אותו רעיון של עולם שלם וגמור שהיהדות מבקשת לבטא, היה מתחסל. נמצא שיש לעתים פעולה שנתפסת בממדים המקומיים שלה כקטנה וכמעט לא חשובה, וכשאתה תופס אותה בפרופורציה הנכונה שלה, אז אתה מקבל מימד אחר לגמרי. זוהי עובדה היסטורית שאין עליה עוררין, שעד למה שעשה מתתיהו במודיעין, לא ידוע בהיסטוריה האנושית מלחמה על אידאות. זאת אומרת שציבור, יש לנו נניח את המקרה של אברהם בבירוק הזה, גם כן נשאר אצלנו. זאת אומרת, בתולדות העולם לא ידוע שהייתה איזה כפייה על רעיונות, על מסכת אמונות, ומישהו התנגד לה, והוא הלך בחרב בכוח ההתנגדות הזאת. זאת אומרת, ההתנגשות הראשונה על רקע אידיאולוגי, כשמישהו איננו מוכן לקבל את האידיאולוגיה הכפויה לה, כי בדרך כלל המנצח הוא גם המצליח, המנצח הוא גם הצודק. ובאמת עד לאותה תקופה הכל, אפשר לבדוק את זה, אפשר לבדוק את זה בתולדות המזרח העתיק, בשומר, באקד, בבבל, לא הייתה כפייה. עד רבה זה נחשב לזכות גדולה למנוצחים שהם מקבלים עליהם את האמונה ואת הדת של המנצחים. רמזתי על זה. לקבל את נוהגים ונוהלים של העולם המערבי נחשב אצלנו היום לסימן של יוקרה. מדוע זה? גם כאן הם ניצחו. התרבות המערבית בעולם שאנחנו חיים בו היא מנצחת. ואם אתה לא מקבל לא את הנוהג ולא את הלשון ולא את הסטייל ולא את הכל, אז באיזה מקום שהוא אתה מפגר. אז אתה מבקש להיות באופנה, אתה מבקש לי, אז זה גם כן כפייה עליך. אז בדרך הטבע קשה היה שבכלל תיווצר מלחמת תרבות. מדוע? כי המזרח ולמעשה כל העולם דאז ראה כבוד לעצמו לדבר בשפתו של אלכסנדר מוקדון. אז הם חלק מן המערך המנצח. ובא פתאום ציבור שלא מוכן לקבל, ולא זו בבן שהוא לא מוכן לקבל. ולכן צריך להבין, הבעיה של אנטיוכוס וכל מי שנדבר, הם נתקלו בתופעה שהם לא הכירו. אנשים לא רוצים להיות אמריקאים, אנשים לא רוצים לקבל את הסגנון ואת הניוסר ואת המקובל. לא נעים להם, הסגנון, הריקוד, האכילה, הכל, כל הספורט, כל המרכיבים של התרבות דאז. על כל פנים זו יובדה, לא ידוע בהיסטוריה הכללית שציבור נלחם על אמונתו והשקפת עולמו לפני החשמונאים. ואם באמת הם לא היו נלחמים, אז החושך, אותו חושך שחזל ייחסו אותו ליוון, שהחשיכה, שהשכיחה, שחוח וחשוך הוא אותו הדבר, זה פשוט, זה לא אותם מביאות, זה בפשוטה. כי מי ששכח את דבר הזה בחושך מונח לו. או כשאתה רוצה להכניס מישהו בחושך, אז אתה משכיח אותו. להשכיחם תורתך, להשכיחם תורתך, והחושך זו יוון. איזה עולם היה? זה עולם שראוי לחנוכה? זה עולם שבכלל מתייחסים אליו? ולכן אכן כשבא הניצחון, אז הניצחון לא היה רק על מה שנקרא בלשונן חופש הפולחן, ולא רק על האמונה, ולא רק על הדברים אחרים, אלא הוא היה על העיקרון. האם באמת יהיה עולם כפי שהיהדות ראתה אותו, או אם יהיה עולם חשוב? זה מה שהוא אומר. טעם שנקרא חנוכה, שהוא חינוך העולם ממש, שכל העולם נברא רק לכבודו בשביל התורה ומצוות, דהיינו בשביל האידיאולוגיה היהודית. והרשעים שרצו להשבית המצוות החריבו העולם. זה עולם זה. עולם יווני הוא עולם חרב. למרות אצטדיונים, ולמרות כל המבנים המפוארים, ולמרות כל הקישוטים, זה אותו דבר, לא השתנה. וכשחזרו בני ישראל לקיום המצוות, כאילו נתחנך העולם. כן, מה שאנחנו קוראים חנוכה, זה שאלנו שם מחנוכת גמר, מסיום, מחנוכת בית, מפני שאין החינם, מה שקרה כתוצאה מהצלחת המרד החשמונאי, זה כאילו עולם בנוי חדש בא לפנינו. עד כאן דברי השלה. ייתכן גם כן לרמוז, כי באמת עולם הזה הוא רק חינוך לעולם הבא. כאן עשה השפת אמת איזה העמקה מעניינית. למעשה הפועל הזה חנוך הוא פועל בעל הוראות כפולות וסותרות. לחנוך, לפי מה שברגע זה אמרנו, זה לסיים. לחנוך זה לשיר שיר על גמר. מזמור של חנוכת הבית. אז אגמור בשיר מזמור. דהיינו, לחנוכת המזבח אני צריך לעמוד בשלב של גמר. ואילו ההוראה ההפוכה שלו, חנוך לנער על פי דרכו. חנוך זה להתחיל, לחנך זה להרגיל. הרי זה בדיוק הפוך. הנה פועל, אנחנו כבר מכירים את התופעה הזאת, דיברנו על זה כבר בכמה הזדמנויות, שיש כמה וכמה פעלים ושמות בשפה שהם למעשה מכילים את תוכן אחד ואת התוכן המהופך שלו, כמו פרוס, כמו גלול, כמו צפון, דיברנו בזה. הנה גם חנוך. כמובן שההסבר של התופעה הזאת צריך להיות מיוחד לכולם. במקום שיש שתי הוראות סותרות זו את זו, אז הפשט הוא שיש עיקרון אחד רעיוני שביסודו הוא משותף, רק אחר כך הוא מתפצל לפי התכנים שלו, כמו בפרות, כמו בגלון. חנוך, אתה באמת רוצה להגיע לגמר, ולכן ההוראה מזמור שיר חנוכת הבית. אבל בשביל להגיע לגמר אתה צריך להתחיל באיזה מקום. חנוך לנער, אתה מרגיל אותו, אתה מחנך אותו, דהיינו עבודתו מחנכתו. אז אתה מעמיד אותו במסלול כזה שאם הוא יתמיד בו הוא יגיע לסיום המוצלח, הוא יגיע לגמר המקווה. אל תגמור בשיר מזמור, אנחנו שומעים עכשיו פשט חדש. מה הסיק פה את המשורר שהוא דווקא רוצה לדבר על הגמר בחנוכת המזבח? כי הוא עומד בהתחלה של חנוכת המנורה, של חנוכת הכלים. אז הוא אומר, זה הכל פעולה אחת שמתחילה בחינוך ומסתיימת בתוצר מוגמר. כך העמיקה הצבא. אם אתה אומר שחנוך זה בשביל עולם גמור, ויתכן גם כדי לרמוז כי באמת עולם הזה הוא רק חינוך לעולם הבא. רגע, רגע, ואתה כבר חונך שמיים וארץ. שמיים וארץ זה הסיום, זה הסוף, זוהי המטרה המקווה. הרי זה רק התחלה למה שיבוא אחרי זה. אז הוא אומר, יש פה תהליך בשלבים. התחלת בריאת העולם לפי זה היא חינוך. חינוך דענו להכניס את זה לתלם. מה הסיום? אז אתה שר שיר חנוכה. ומה יהיה עם החנוכה הזאת? החנוכה הזאת אמורה להיות רק פתח לעולם אחר שיבוא. אז כשמסתיים תהליך בניית העולם ואתה שרת שיר גמר על חנוכת העולם, שרת שיר פתיחה על העולם שיבוא אחרי זה. כאשר חז"ל רמזו, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, וצריכים לעשות עולם הזה תפל והכנה לעולם הבא. היי המסקנה כמובן מהתלות הזאת, אם העולם הזה איננו רק הכנה, אתה מתחנך, אז אתה לא רוצה להשאיר בו את הגמר, אתה רוצה לראות את העולם הזה כבאמת פותח פתח למה שיבוא אחרי זה. ובפתח הזה הוא נכנס, וזה רמז הפתח. כמו שאמרו חז"ל, פיתחו לי כחודה של מחט. מה זה פתח? התחלה. ההתחלה באמת לא יכולה להיות פתיחה כמו קרוניות גדולות. הפתיחה בדרך ההגדרה שלה צריכה להיות מההתחלה מנקודה אחת. אז אתם פיתחו לי, המפה עצומה בדברי חז"ל, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, מפני שאתם לא יכולים יותר, כי כל העולם הזה הוא רק הכנה למה שיבוא. היינו, קצת עבודת השם יתברך שיש בעולם הזה. כי הרי כל העולם הזה הוא הרי, אז איך אפשר בעולם הזה לפתוח פתח של קרוניות? כל המציאות שלו היא יחסית, אז איך אפשר לדבר בו על המוחלט? אז אני אבטח לכם פתח כחודו של מחט, מפני שהעולם הזה אין בו יותר מאשר מחט. אני אבטח לכם כי פתחו של איכל, מפני שהעולם הבא הוא האיכל, מפני שהעולם הבא הוא גן עדן. ובלי שום ספק שמה ש... זה כבר דיברנו, המעלה הגדולה של השפת אמת, אני חושב שהרב אמר את זה פעם אחת ההזדמנויות, של השפת אמת צריך להתייחס כמו אל ראשון. התמציות, הריכוז, הצמצום של הדברים זה כמו ראשונים. ואז אתה אומר בפשט, הוא זרק, הוא הבריק, הוא רמז, מה הוא רמז? פתח. כל החנוכה, למה מצוותו על הפתח? כי בכל החנוכה נפתח פתח, כי בחנוכה בעצם החינוך, בעצם ההרגל נפתח פתח למה שיבוא אחרי זה. כמובן יש פה הלכות הפשוטות שעל הפתח כדי שפרסומניסטה וכו' וכו', אבל מה טיבה של ההדגשה המרובה הזאת פתח? אנחנו נראה יש לו גם קמצות אחרות. למשל פעם אחת השפת אמת אמר כי זה פתח לגאולה שתבוא אחרי זה. אמר כמה, הוא פתח כמה פתחים בזה. וכמובן, אבל זה סוג מעלה שאנחנו לא עומדים בו. יש פה תגובה לפרצות שפרצו מלכי יוון. הם פתחו פתחים שליליים. הם פתחו פתחים לא לגן עדן אלא גהנם. הם פתחו פתחים לתרבות יוון. אנחנו לא מסתפקים בחסימת הפתחים השליליים, אלא אנחנו חייבים לפתוח פתחים חיוביים. מה פירוש פתח חיובי? מה זה פתח? מה יש בפתח? בפתח אין את כל הסלון. בפתח אין את כל חדרי הדיור. בפתח מהגדרתו אתה יכול לראות מה שרק לראות מה שממול הפתח. הפתח בעצם מציאותו הוא מעבר. חנוכה לפתח, כי כל החנוכה היא רק חינוך. זה רק תקופת מעבר למה שיבוא אחרי זה. וכמו קטן, שמחנכים אותו מעט מעט, יש לפעמים בפתח אי אפשר להראות לך את הכל. אפשר להוציא לך את הקורסאי לפתח, אפשר להוציא לך את כל הכלי חמדה שיש בבית אל הפתח. אפשר בפתח רק לפי הדלת, לפי הקישוט, לפי הכניסה, לפי המרבד, לפי ההול, אתה יכול לדון מה מצפה לך אחרי זה. אבל זה רק מיניאטורי, זה לא אמיתי. וזהו כדאית ברמב״ם. והכוונה היא לרמב״ם בפרק חלק. הרמב״ם בפרק חלק, שדן על ההגדרות של העולם הבא, אז הוא אומר, אם העולם הבא הוא לא מוכני, מהו זה שהתורה הבטיחה לשמכם את השדה, שליטה על גויים, מה טיבם של כל הסוכריות האלה? אז הוא באמת הביא דוגמה מסוכריות, ואמר זה כמו קטן שמבקשים להכניס אותו לעולם הרוחני, ואפשר להביא את זה מה? כמעט כדי שיהיה לך ענה אינטלקטואלית. אבל אין אינטלקטואלית, לא יודע, אז מה אתה אומר לו ענה אינטלקטואלית? הוא לא יודע. הוא רוצה סגריה, הוא רוצה פונצ'קה, הוא רוצה סוכניה, מה אתה אומר? תן לו לביבה, מה אתה נותן לו? אז אפשר להסביר לו, אז מה יצא? נגיד לו, ידיע אני, אם אכן משנה יש שבת, תקבל דמי חנוכה. וכך מרגילים אותו, עד שבגיל נגדו, הוא מבין את זה. זאת אומרת, הרמב״ם לימד אותנו שישנה איזושהי הדרגתיות בחינוך. ומחנכים, חינוך זה להרגיל. ומה מרגילים? מרגילים משלו לשמה לשמה. מרגילים מדברים תפלים לעיקריים. הרי לנו ממש שכל המציאות של חינוך זה לעבור ממושגים יחסיים למושגים מוחלטים. וזה מה שאנחנו אומרים כשהוא אומר שחנוכה זה העולם הזה פתח לעולם הבא. אני באמת יכול להוציא לו לפתח את כל מה שיש לי בגרזיים, את כל מה שיש לי שם בחפצי החמדה. הפתח הוא רק ייכנס. הפתח הוא יכול לשער, לצייר, אבל זה בכלל לא שייך למה שיהיה אמיתי. העולם הזה הוא פתח לעולם הבא. כך הוא כל העבודה בעולם הזה, אינו בשלמות האמת. דהיינו בלשוננו יחסי. אמת מוחלט. העבודה בעולם הזה איננה יכולה להיות מוחלטת, כי אנחנו נתונים במסגרות של כבוד ושל מרכיבים גשמיים ושל לחצים חברתיים וכל הסיפורים האלה. אנחנו לא יכולים באמת, רק הכל חינוך ורגילות, לזכות להיות לנו מהלכים בין העומדים לפניו יתברך ברור. הביטוי הזה, מהלכים ועומדים, הוא קשור לחנוכה. הוא קשור לחנוכה בהפטרה של שבת חנוכה בזכריה במראה המנורה. ונתתי לך מהלכים בין העובדים האלה. והאמת היא שהרי פה יש איזה פרדוקס בלתי שבילי. מלאכים הם עובדים. זה סטטיק. לא שייך אצל מלאך. אין לו שליחותו בלבד. אז לא כתוב ונתתי לך מעמד בין העובדים האלה. כי אם הייתי אומר ונתתי לך מעמד בין העומדים האלה, הייתי עושה אותך מלאך. לא, אם אתה צריך להיות מלאך, שמעתי אותך בן אדם. אדם שמגיע לחברת המלאכים הוא יותר מזה. הוא הולך בין עומדים, כי גם מלאך אחר שמשבצים אותו במסגרת הפיקודית הזאת, אז הוא יש לו מעמד, הוא עומד בין עומדים, יש לו מעמד בין עומדים האלה. אמרו, ונתתי לך מהלכים בין העומדים. אז העולם הבא הוא יסוד שלא מת. אבל אם אתה נכנס לעולם הבא, כיוון שאתה באת מעולם של הילוך, אז אתה הולך בין העומדים. אז מה העולם הזה תפקידו? רק הכל חינוך הוא פעילות לזכות להיות לנו מהלכים בין העומדים לפניו יתברך במרור. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מבקשים, החנוכה, זה רק לי. ימי חנוכה הם ימי התרגלות. ימי התחנכות. התחנכות לפתח. וכל אחד לפי הפתח שלו ולפי מה שמצפה לו אחרי זה. לזכות להיות לנו מהלכי, להיות הולך, להיות דינמי, להיות מתקדם. מה היה כואב? חנוכה. די, אז זה כמו בשיר מזמור, חנוכת המזבח. מה זה זה? ונשב ונאכל זה הרי למוות. זה התכלס. נעבור כבר את התהליך, נגמור כבר את זה. מה יהיה עולם הבא? בעולם הבא מה יקרה? ייתנו שם מה? שם מפרסמו? מה? זה מה שכתוב בקוראן ייתנו? כל אחד זה מה שכתוב, אם לא יודע, אז לא. ייתנו שם דברים טובים. כל אחד. חיים אמר פעם, אוי למה בכל אחד זה לפי משהו לבין באוי למה. מה יתביא באוי למה ביום? מה מקבל הסייס בעיירה, הוא אומר? הסייס אוהב. שיש לו שוט עם אור חדש קשוח ביתרן הוא יושב על המרכבה ועושה פי והוא שומע את הקול של ההצלפה פי זאת אומרת, העולמבי של הסייס יהיה חדר ריק עם תעודה חזקה והוא עומד עם שוט ועושה פי פי והוא תפס את הפי הפי הזה זה מה יקבל אנחנו נצחיים בבא שלם החכם הזה מתכוון לומר שאין לך בעולם הבא, אלא מה שאתה תופס בעולם הבא. רק הכל חינוך ורגילות לזכות לידנו מהלכי. אז זה כמו בשיר מזמור, אם עולם הבא הוא כולו סיום, הוא כולו גמר. אז מה יהיה אז? מהלכי בין העולם האלה. יוצא שמי שנולד, מי שנוצר, במזל של הליכה, של יצירה, של התקדמות, אז גם הגמול שלו הוא אף פעם לא בגמר. מי שכל יסודו עומדים, אז גם החנוכה שלו היא עמידה. מי שהיסוד שלו הוא הליכה, אז גם החנוכה שלו היא הליכה. כתוב, מהלכים בין העומדים. זה יהיה מתי? כשאתה תגיע לכלל חנוכת חייך. הנה איך הוא קשר את שני הדברים. חנוך לנער על פי דרכו, אתה מתחיל בחנוכה, מכיוון שאתה מתחיל, אתה אף פעם לא גומר. גם הגמר של החנוכה הוא גמר דינמי. מה שהגמרא בסוטה אומרת, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מה כאן עומד ומשמש, אף שם עומד ומשמש. אז מה קשה לנו? לכאורה זה סתירה על כל אמונתנו. אמונתנו אומרת היום לעבוד ומחר לקבל שכר, היום להתייגע ומחר מינוי למוות. ופה אמרנו לא חביב עלינו, העבודה היא חיינו. העבודה היא חיינו גם בעולם הבא. זה מה שכתוב, מהלכים בין העומדים האלה. חנוכה זה התחלה, חנוך לנער על פתאום. אבל חנוכה זה גם חינוך. מוכרח אתה לומר שהחינוך הוא מעין ההתחלה. דהיינו, לעולם אין גמר של מנוחה. לעולם אין גמר של שביתה, של אימנות. מלאך הוא אומר, אדם הוא הולך להיות מהלכי בין העובדים האלה. ועל סוד הזה של החנוכה קשור גם לקטע השני המתחיל, מסרת גיבורים ביד חלשים. מסרת גיבורים ביד חלשים, הוא כמו שנאמר, הקושי כמובן שהוא רוצה להתחבט בו, והיה רבותה, זה רבותה, מסרת גיבורים ביד חלשים. אני הייתי אומר רבותה יותר גדולה, מסרת גיבורים ביד לא נלחמים, חלש הפשט הוא ככה, שהוא נלחם, רק הוא חלש. נו, אז הקדוש ברוך הוא חזק מכולם, אז הוא נוצר גיבורים ביד ראשים. רוצים להגדיל את הנס, רוצים לעשות פרסום מניסה, שיהיה יותר פשוט. מסרת גיבורים ביד פציפיסטי, וביד ביד אלה שלא עושים שום דבר יושבים, ואומרים שהקדוש ברוך הוא אחר. אבא, יהיה נס עוד יותר גדול. אז למה מבליטים שאנחנו כן עשינו משהו? הוא, זה כנראה מה שקשה לו. הוא כמו שנאמר, השם לי בעוזריי. ולא כתיב השם עוזר לי, רק בעוזריי. פירוש שהקדוש ברוך הוא מושיע על ידי האדם עצמו, הוא עוזר לי להיות נעזר על ידי עצמו. אם אתה לא פועל לגמרי, אז אין לך בכלל את הניסיון. הקדוש ברוך הוא עושה הכל. כשאתה פועל, אתה יודע שגם מה שאתה פועל זה מכוחו. ועל ידי שבני ישראל יודעים היטב כי לא בכוחם ועוצם ידם הוא, לכן השם יתברך עוזר להם, וזה האופן שיהיו הם העושים. אז אנחנו יכולים היום לדבר על הטקטיקה של יהודה המכבי, אנחנו יכולים לדבר על התכנון שלו ועל הפרטיזניות שלו ועל התושייה שהוא גילה ועל כוח, הכל אמת, ואפילו לדבר על הצדדים הטופוגרפיים שבמלחמה, וגם זה אמת. ההכרה הייתה שום מההפטרה, לא בחי ולא בכוח, כי אם במוחי, יש פה חי, יש פה כוח, יש פה כוח, שמי באוזניי. מכיוון שהיסוד שלך שאתה הולך, על ידי זה, השם לי באוזניי ואני אראה ברצוניי. כי כשאין בעל הנס זוכה להנס בעצמו, אינו כדאי לראות במפלת הרשע. אבל מגיש מה זה ואני אראה ברצוניי. אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מסלק את השונים. אבל אם אתה לא יודע שהוא שותף לזה, אתה לא תראה את זה. כמו שנאמר, גבי לוט אל תביט אחריך. זה סתם הגיבוך, אנחנו שומעים איזה רווח משנה כזה. מה אכפת לך שכן תראה, שלוט כן תראה? למה נתנו הוראה שאל תביט באחריך? מפני שהרי מה שהצילו את לוט ואת משפחתו, זה לא היה בזכותו. זה היה בזכות אברהם. אז כהי שאתה ניצל, אבל מה אתה מחוץ מפה? אתה בכלל לא היית שותף לכל הדברים האלה. כי כשאין בעל הנס זוכה לנס בעצמו, מצד עצמו, אינו כדאי לראות במפלת הרשע, כמו שכתוב גבי לוט, אבל כיוון שהשם לי בעוזריי, דהיינו, שאני יודע שהוא עוזר לי, לכן אראה בשונאי. וזה עניין הישועות והנחמות שנתנחמו בני ישראל לגלות, כי כל מה שהיו מתענים תחת ידיהם היה כדאי שעל פי זה יוציאו מכוח לפועל אלה הנפלאות. כל הפילוסופיה של הגלות, במצבם שישראל מקופלת בו. אם הקדוש ברוך הוא בסוף כן ייתן לנו נחמות וישועות, שייתן בהתחלה, מה הוא עושה את כל העסק הזה? אלא על ידי זה יוציאו מכוח לפועל אלו הנפלאות, כי באמת כל גלות הוא להוציא ניצוצי קדושה שנבלה שם, ונעשו בני ישראל שלוחים לזה. וכשבאה הגאולה יודעים ומבינים למפרע כל צורך הגלות והפעולה שעשה הקדוש ברוך הוא על ידי בני ישראל. בתוך התהליך אנחנו לא מבינים מה הוא מתכוון. כשאתה היום דן על גאולת מצרים, אז אתה יכול להבין מה עשתה יציאת מצרים לגיבושו של העם. כשאתה דן על גאולת בבל, אתה יודע את התועלת שצמחה בגאולת בבל, ולא נדבר עכשיו שאין כבר עבודה זרה בראשית בית שני. אם יהיה לנו פרספקטיבה היסטורית, אולי אנחנו נבין מה תשבות ומתכוון בכל הסיפור הארוך הזה של גלות לדור, אבל זה נראה רק אחר כך. והאמת היא הגלות על ידי חטא קודם, שעל ידי זה נתפזרו הערות בני ישראל למקומות אחרים, אני מחפש פה. לכן צריכים בני ישראל להתפזר בגלות לקבץ אלה הניצוצות. וזה עניין שתכלה רגל מן השוק, אותה פסיעה גסה שפסלו בחטאם חוץ ממקום הראוי. זה נתקבץ מעלה כלפי הארץ וארצנו. על כל פנים, מה שקשור לעניינים, מסרת גיבורים ביד חלשים. אם היה כתוב מסרת גיבורים ביד שופטים, אז אולי זה היה נס לגבי המסתכל, אבל אנחנו אולי לא יכולים לראות מסונים. אבל אז לא היו אומרים לנו שאתם באמת שותפים לאותה פעילות. אז לא היינו מהלכים בין העובדים האלה. מה שעולה מצירוף שני הקטעים זה דבר נפלא מאוד. ואולי מסתום לזה, אמרתי, כמו ראשון לבוד. גם העובדה שהוא אמר את זה בלילה אחד, זאת אומרת, בשנה אחת, זה משמעותי. אם אתה אומר שהיסוד של חנוכה זה ללכת, אם אתה אומר שהיסוד של חנוכה זה להתרגל ולעולם לא להגיע לגמר, אלא גם אז זה גמור בשיר מזמור, זה גם פתח לעולם הבא. זה פתחו של מחד, זה פתח שאתה פותח כדי לקרוניות גדולות, מכאן הוא מדושמש, עכשיו הוא מדושמש. אז ממילא נכון הוא שמסע בגיבורים ביד חלשים, אפשר להגיד את זה על כל מיני שיבודים ועל כל מיני גאולות שהיו לישראל. אבל מה שעולה מתוך דבריו זה מסע בגיבורים ביד חלשים, זו נוסחה שמתייחסת לחינוך, שמתייחסת להרגל, חינוך בהוראה של חנוך לנער. ואילא אם אתה מקבל את חנוך לנער כהרגל, אתה יכול גם לקבל את הצד ההפוך שלו, את הסיום. הסיום וההתחלה הם שני צדדים של מטבע אחד. מכיוון שאתה שותף לקביעת המטבע, מכיוון שכשאמרת חלשים, אמרת אלה שנלחמו, רק ההישגים שלהם היו בהתאם, ואז הקדוש ברוך הוא יתערב ויתברר שגם גיבורים ביד חלשים. חנוכה הוא חנוכת העולם. אבל ממקום שבאנו, מתי העולם יצא לדרכו? או בליל שבת הראשון או במוצאי שבת הראשון, איך שאני מתייחס לשבת. אבל היחידה הראשונה של העולם הייתה בסיום החתימה של הימים. זוהי חנוכה, שמיים וארץ בייחוד. אז זאת אומרת שלמעשה אז נגמר העולם. מצד אחד נגמר העולם, אבל רק התחיל העולם. אז התחילה ההיסטוריה האנושית, אז העולם יצא לדרכו. לכן חנוכת העולם, כמו שיש למה, להכניס את העולם, חנוך לעולם על פי דרכו, להתחיל את העולם. אבל יכניס את זה גם הסיום. מכיוון שאתה מבקש להתחיל את הצעדים על מסלול שיביא אותך על הגמר המוצח, והגמר המוצח כי בעולם נתתי לך מהלכי, מה שאמרו לזכריה כשורה את המנורה, ונתתי לך מהלכי בין העומדים האלה, מפני שהעומדים זה חנוכה מלאכית, וההולכים זה חנוכה אנושה. חנוכה, כי בעצם ההגדרה של הולך מונח הצד האנושי, אבל מונח גם על למעלה מהמלאך. ונתתי לך מהלכי בין העומדים האלה, זה מטבע של חנוכה, ולכן בחנוכה מוסיף והולך.